עמותת עטופים באהבה נוסדה כדי לתת ליתומי שבעה באוקטובר הזדמנות לחיות חיים מלאים ומיטביים ככל האפשר. עזרו לנו לצייר בשבילם עתיד טוב יותר. תרמו עכשיו באפליקציית ביט ובאתר עטופים באהבה.
גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר.
בוקר טוב, אלי בן דוד.
בוקר טוב, בוקר טוב.
8 באוקטובר. יום שלישי, כן. ו' בתשרי אגב. אתה יודע איזה שנה עברית אנחנו? תשפ"ה. תשפ"ה, תשפ"ה.
תשפ"ה.
היום ה...
זה קצת מזכיר משהו...
מה?
מה מתחרז עם תשפ"ה?
אשפ"ה?
אוי ובוי, למה אמרת את זה?
אשפ"ה, אוי, אפשר לחשוב מה אמרתי, אשפ"ה. זה לא... זה למחזור. 8 באוקטובר זה היום הראשון, אנחנו גם היום יכולים לציין יום השנה. היום הראשון של העולם החדש.
כן, כן, קצת קשוח היום הזה, אני חייב להודות.
יש יום לא קשוח בשנה האחרונה.
לא, אבל אתמול היה משהו קשה נורא, יום נורא 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 קשוח, ומוזר איך היום הזה ימשיך לו, יש יום הולדת לבן הבכור שלי היום.
וואו.
והוא רגש אותנו נורא אתמול.
תעברו לעברי, תפסיקו כבר לחגוג לו בלועזי, אבל וואו. כן, מה הוא עשה אתמול?
סתם, היה אתמול את הטקס ולקחתי כן. אותם לראות... הייתה פה תערוכה נורא נורא יפה של אמנית בשם שרון דרי.
כן.
שהיא בעצם לקחה תמונות של חטופים.
שהיא קשורה גם,
עם חברים.
שרון קשורה, אם אני יודעת נכון, היא קשורה גם לחיים פרי, נכון?
אני חושב, אני לא... לא, זה שרון דרי, אבל אוקיי. אני לא בטוח.
אוקיי.
אני לא בטוח.
טוב.
והיא בעצם לוקחת תמונות של חטופים וחברים שלהם ושחזרה אותם בלעדיהם. תמונה נורא נורא יפה.
כן, כן.
תערוכה נורא יפה.
אני גם אומרת לך בוודאות ש... שרון קשורה למשפחה של חיים פרי.
אוקיי. ואז חזרנו הביתה וראינו את הטקס, ופתאום הבן הבכור שלנו הפתיע אותנו מאוד, שהוא יודע את כל המילים של התקווה. עכשיו, אני יודע שזה נשמע...
בן כמה הוא?
בן 15 היום.
אוקיי.
אני יודע שזה נשמע... נו, ברור שהוא יודע, הוא בן 15, אבל הם לא גדלו בארץ כבר עשור.
לא, לא, זה לא...
ואף פעם לא... ישבנו על זה, בואו תלמדו את זה. והוא התחיל לבכות.
מתוק של בכיין. חמוד. לא, אני אומרת את זה. כן, שחק אותה אמיר דדון עכשיו, בוכה לי במקומות. אי אפשר היה לא לבכות אתמול. למי שמצליח לבכות כבר, אני לא יודעת, היכולת שלנו בלבכות גם כן השתנתה בשנה הזאת. זה מרגש מאוד. קודם כל, התקווה ספציפית זה... מרגש אותי, לא משנה מה, אני יודעת את זה מגיל, לא יודעת, אבל עדיין זה מרגש אותי, ועדיין, גם אם יש אירועים שבהם שרים התקווה, אני עומדת.
זה לא... יש משהו... היה נורא נורא מרגש.
כן.
בכלל, הטקס היה מרגש.
השני התקסים, אני חושבת שזה היה לב ליבו של העניין אתמול.
נכון.
הרעיון של שני תקסים, אני לא יודעת עדיין מה אני חושבת עליו, אני חייבת לומר, אני מקווה שהשבוע יצא לנו לדבר עם כל מיני מומחי זיכרון ותקסים, ומטרתי היא שבסוף השבוע הזה, לך ולי ולמאזינות ומאזינים, תהיה עמדה על מה אנחנו חושבים על שני תקסים. אולי זה רעיון טוב, אני לא יודעת.
אני הרגשתי באופן רשמי אתמול, ממש כמעט, את יודעת מה, כמעט באופן ממלכתי.
כן, באופן לאומי, כן.
ממש ככה, עוד מעט נקשקש על זה, אבל הרגשתי שזהו, שזה כאילו אנחנו מפולגים באופן רשמי, באופן ממלכתי.
אז אני רוצה להציע.
יש את הטקס של העם, כן. ואת הטקס של, של ההנהגה, שבסיוע המנהיג נועם, ממש הרגיש לי, סליחה, כן, אבל הרגיש לי מין מדינתנו, חטופינו, ניצחוננו, ואז הוא אמר משפט יפה, הוא אמר אנחנו ואנחנו וזה, ואז הוא אמר, אני לא, ביבי, הוא נאם אתמול, ואז הוא אמר חטופינו, וילדינו, וניצחוננו, ואז הוא אמר, אנחנו לא נפסיק, אני לא אפסיק את המלחמה, נראה לי שזה הפעם הראשונה שהוא אמר, אני לא, הוא כאילו השתמש, כן?
כן, אתה לא?
אני, לא, אני ממש לא אהבתי את זה. אני חושב שבאדם שלא, האדם היחיד שלא לוקח אחריות על האירוע, באופן מופגן, כולם לוקחים אחריות, כולם מבקשים לך שנה שלמה, רק תגיד נניח, אני לוקח אחריות, יאללה, תגיד את זה בשביל המשפחה, גם אם אתה לא מאמין לזה.
אבל זה לא כמו להגיד את זה. תשמע, לא, יכול
תגיד,
להיות...
תגיד, יש משפחות חטופים, שנייה רגע, גלי, תהיה, זה חשוב לי. יש משפחות חטופים, יש משפחות של משפחות שקולות, שזה חשוב להם שהמנהיג של המדינה הזאת ב-15 שנה האחרונות יגיד, אני לוקח אחריות כמו כולם. והוא לא אומר את זה. ואז הוא עומד בטקס, שגם את יודעת מה, אם כבר לדבר על קיום טקס, בואו נעוד לו נגמר, אתמול הסתמסתי עם ענת, אמא של נתן החטוף, והיא אמרה לי, הסתמסנו וככה חיבקתי אותה, אז היא אומרת, אני הייתי בטקס היום, טקס למה? זה עוד לא נגמר, על מה עושים טקס? כאילו ירגיש לה...
אני יודעת התשובה.
מה?
עושים טקס על מי יספר את הסיפור. על זה הטקס. מכיוון שיש שני נרטיבים, כלומר שני סיפורים מקבילים כרגע, הסיפור של המשפחות והסיפור של השרים, אוקיי? נקרא לזה ככה.
הסיפור של העם נגיד, לא של המשפחות, זה הרגיש לי שזה טקס של העם אתמול.
אני חושבת שהעם עם המשפחות, אבל הטקס הוא לא של העם. אני לא רוצה לקחת, להגיד של העם על אף אחד, כמו שאני לא אוהבת שאומרים עליי של העם, במקומות אחרים. כשאנשים רחוקים ממני קוראים לי העם, זה עושה לי עצבים. ואני חושבת שכשראש הממשלה אמר, אני לא אנוח וזה וזה, זה קצת היה להגיד, אני לוקח אחריות. עכשיו, יכול להיות שזה בגלל
לא,
ש...
לא, זה לא.
רגע.
לאחת, אז תסבירי לי.
יכול להיות שזה בגלל שאני בת. ואני מאומנת בלפרש משפטים של בנים. הוא אמר, שלום, הנה פינה. הוא התכוון, את מאוד מאוד חשובה לי. תישארי כאן לזה, לתמיד. אז בדרך כלל אנחנו רגילים לאיזה שפה, שפת יובש מסוימת שאנחנו עושים בה את הפערים משלימים, מה הוא התכוון. וכשהוא אמר, אנחנו לא נשקוט, ואז הוא אמר, אני לא אפסיק עד שזה, זה נשמע כאילו הוא אומר, זה לא אנחנו, אלא זה ממש אני וזה ממש אישי. האם זה המשפט שהמשפחות האלה היו מעוניינות לשמוע? לא. האם חלק מהעם הזה, גדול מהעם הזה, אמר את, זה המשפט שהוא רוצה לשמוע? אני גם לא חושבת. היינו רוצים לשמוע את המשפט האחד, גבירותיי ורבותיי, אני שמח שהצלחנו לשחרר את 101 החטופים, הנה הם. זה המשפט שאני רוצה לשמוע.
אני הייתי שמח שהאיש הזה בזמן שיש מלחמה לא יקדם חוק השתמטות. אני הייתי שמח שהאיש הזה שתמיד יודע לקפוץ בימי שבת לבתי חולים שמשטחים חטופים, ידע גם לעשות את זה, שגם אם יש למשפחות מה להטיח עליו, מה להטיח בו, ובמקרה הזה של לקיחת החיות, יש בזה משהו בדקלרציה של זה, יש משהו מאוד מאוד חשוב, הייתי רוצה שהמנהיג שלי יבוא ויגיד, אני לוקח החיות, לא היום, לפני שנה בדיוק, בשמיני לאוקטובר, והוא לא עשה את זה, ולי זה קשה מאוד, ואני מבין מה את אומרת, שיש מילים נרדפות, או ביטויים נרדפים לאירוע הזה, לא פה.
גם אתה יודע, הסלחנות, נכון, אני חושבת שאולי זה באמת קשור, אני לא אמרתי את זה בצחוק, אולי זה קשור באמת לאוזן הסלחנית הנשית, שמורגלת להוסיף עוד משמעות למה שאמרו לך, ולקבל את זה ולהבין את זה, יכול מאוד להיות, שמה, זה בסוף, אני חושבת שהעובדה שהיו שני התקסים, ותוכן התקסים האלה, זה גדול יותר וחשוב יותר מההצהרות של ראש הממשלה. ההצהרות, לא מהמעשים, מההצהרות, וכל מה שאנחנו מדברים עליו במובן הזה של התקסים, אנחנו רק מדברים על הפן ההצהרתי, או איך אנחנו מאבדים את הסיפור. אנחנו לא מדברים על המלחמה, או על מה קרה, או על הדבר עצמו.
זה, יש, בעידן של היום, מה שכתוב ונאמר הוא לא פחות חשוב ממה שקורה בשטח. לדוגמה, כמה נפגעים יש בצד השני, כמה אנחנו יודעים. זאת אומרת, אנחנו יודעים רק ממה שאומרים. אז גם מה שראש הממשלה אומר...
ומה שאנחנו אומרים זה רק מקור אחד שאומר.
כן, נכון.
ולצערי המקור השני, הלו, ערוץ 14, אומר דברים עוד יותר חסרי אחריות.
כן, אני מסכים איתך פה. אז כאילו, מה שנאמר ומה שמדובר לעם, הוא חשוב מעין כמותו, בטח ובטח שזה מגיע מראש הממשלה, ובטח ובטח שזה ראש הממשלה שהיה אחרי פה לאירוע ב-15 שנים האחרונות. מה זה אומר עלינו, על לקיחת אחריות? האם יש קשר בין הדבר הזה לבין כל מיני דברים אחרים שקורים? האם יש קשר בין מה שנאמר בכל מיני ערוצים למיניהם למה שקורה אחר כך בהפגנות / משפחות חטופים נדרסים? שוב, אני לא רוצה, אני שואל פה שאלות פתוחות, אני לא רוצה להגיד
נכון,
משהו ספציפי.
נכון, אנחנו עוד
ספציפי.
לא יודעים, ואנחנו באמת, אנחנו נחקור את זה השבוע, אנחנו נגיע, תהיה לנו בסוף דעה, אבל אני לא רוצה מהר את הדעה הזאת, משום שהתקסים האלה, היה בהם, אני מרגישה, איזה DNA מקומפרס של כל המדינה הזאת, ושל כל הקושי הפנימי שאנחנו חווים עכשיו. ראיתי חלק מהטקס הראשון, סתם בגלל שזה לא הסתדר, וחלק מהטקס הממלכתי. העובדה גם שהם שודרו ברצף, הייתה טקס ארוך נורא. אחד, והוא היה טקס שבחלקו היה מרגש ביותר ביותר, הנאום של יונתן שמריז.
כן, היה חזק.
אני מקווה שנצליח לשמוע ממנו, זאת אומרת, אני יודעת שנצליח לשמוע ממנו חלק אחר כך. והיו גם רגעים, כמו שיש בתקסים, וזו החשיבות של תקסים, היו במבחר התקסים האלה, אגב, אני לא יודעת להגיד לך איפה, היו רגעים מנחמים, היו רגעים עם קטרזיס, שאתה רואה אותם ואתה מרגיש, זאת אומרת, למה אנחנו עושים טקס? כן, גם בשביל לספר את הסיפור ולהחליט יחד איך אנחנו זוכרים את הסיפור הזה, אבל גם כי בכאב משותף יש נחמה,
כן.
ואפשר לפרק משהו, ואנחנו גם צריכים לפרק משהו מהשנה הזאת. והפירוק המשותף הזה הוא גם חיבוק, והיה את הרגע המאוד מאוד נוגע ללב של יגיל יעקב ושלמה ארצי.
כן, מאוד.
אפשר לשמוע מזה קצת, ונעסוק בזה לא מעט היום, תדעו כן. לכם.
שם היו בתים. פזורים.
אני לא עומדת בזה.
אימים.
אבל גם
שם כן. שם ילדותי.
כמה כוח יש לילד הזה, אלוהים.
אני אקדח. אקדח טעון געגועים. וזה חוזר. זה חוזר, את מבינה? חוזר אליי בחדר. כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע. אז לא הייתה לי מכונית גדולה. אז לא ידעתי מה יש בשוליו של הרחוב היחידי. שמעברו היו כמוסים, סודות, שדות של אירוסים.
שם היו בתים גבוהים, שם ילדותי ומה איתי. אני אקדח טעון געגועים, וזה חוזר מבינה, חוזר אליי בחדר. כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע. באצטדיון נדהם וצר להכיר, עם כל בני האדם אני אומר, מחכה שהקונצרט יתחיל. הלהקה כבר מוכנה, האצבע על ההדק. כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע. אז לא הייתה לי מכונית גדולה, אז לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחידי שמעברו היו כמוסים. סודות, סדות של אירוסים. שם היו בתים דומים, בלילה מבדיל, ולפעמים משם באים אליי עוד ילדים, אולי לא ילדים. זו לא אותה מדינה, כבר לא אותו החדר, רק השיר כמו זיכרון בלתי נמנע. אז לא הייתה לי מכונית גדולה, אז לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחידי שמאיפה היו כמוסים. היו שם סודות, סדות של אירוסים. לא ראיתה לי מכונית גדולה, לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחידי שמעברו היו כמוסים סודות סדות של ירוסים
רדיו תל אביב
ב-12 בצהריים
אני לירון ויצמן
אני נלי תגר
אבל עכשיו
גורי אלפי
גלית חוגי
תוכנית הבוקר
תוכנית הבוקר חזרנו אלי בן דוד שם מפריז
yes.
מפריז הכועסת על ישראל
כן,
שהם לא יביאו לנו נשק. תודה רבה באמת. עם פואה גרה, אני לא חייבת להילחם, תדעו לכם. המצאתי משהו יותר טוב. תודה רבה לכם.
תגיד להם,
תמסור.
בדיוק. אסקרגו...
זה פחות, זה אומנם מעליב. זה מעליב כשזורקים עליך אסקרגו, אבל לא נורא.
זה יכול גם לכאוב, את יודעת. יש לי את השריון הקטן, שזה יכול...
בטח, בטח. תלוי.
אם זה פוגע בנקודה ספציפית ב...
נכון, גם תלוי הגובה. מאיזה גובה אתה מקבל את זה.
נכון, נכון, הזווית, נכון.
תגיד, שהיית קטן, היית זורק מהחלון זקיות מים על עוברי אורח?
היינו עולים באילת לגג, לוקחים ביצים של יונים, וזורקים.
אוי, ובוי לי, ביצי יונים. מאיפה הבאתם ביצי יונים? איפה גרתם? ב-1800? נו, לא יודע.
ב-1103 היינו עולים. אגב, אני ואמיר דדון היינו עולים לגג, הוא השכן שלי. כן.
לא יאמן. תראו, אבל תראה איזה יופי, תראה כמה כישרון בשני אנשים שכבר נפגשים, יכלו להמציא משהו טוב, לחשוב על איזה שיר. מה הם עשו? זרקו יונים. הם ביצים של יונים.
לא יונים את הביצים. מדובר ב-40 ומשהו מעלות. מדובר באירוע חם מאוד. מדובר גם בהורים שעובדים עד איזה 4-5 אחר הצהריים. צריך לעשות משהו.
אני רק אומרת שאתה ואמיר היה צריך להפריד ביניכם עוד קודם, כי אתם מוציאים הרבה יצירתיות טובה, פשוט המפגש יחד מוציא אתכם משנמך, אתה מבין?
כל אדם מציר, קחי את איינשטיין, שימו אותו לגור באילת, הוא לא ממציא.
הוא זורק, הוא זורק ביצי יען על תיירים.
הוא גונב ענקים בחוף לתיירים.
גונה עם זה ברד, בטח, ברור, ברור. אה, אלברט המשוגע הזה, יאללה, מגיע לחוף, מפציץ לחוף. ככה הוא ייזכר בהיסטוריה.
אלברט!
בדיוק. עכשיו אתה מבין כמה אנשים אתה מכיר באילת שכמעט שינו את העולם. שאם הם היו יוצאים מאילת ועם אנשים אחרים, זה היה, אתה יודע, היינו מגיעים להישגים.
כן, אלברט, שמע, אלברט הזה, עוד פעם גנב ארנק. זה קצת מצחיק, יש לו גם שם של אחד שגונב ארנקים לתיירים בחוף.
אלברט, תחזיר לי את הפאוץ'. אלברט, אני יודעת שזה אצלך, די. תביא את הפאוץ'.
אלברט, לא לקפוץ מהגשר, די.
יש לו הרבה אנרגיות, הוא לא יודע איך לפרוק אותם. בסדר. אני מציעה שאלברט יתחיל לקחת ריטלין. זה המורה. אבל עוד לא יודעת אם היה אז ריטלין. טוב, קיצר, כן. אז אמיר ודדון ואתה על גגות...
אז היינו עולים, היה לנו גם כל יום שישי. היה לנו כל יום שישי שיעור ימאות. זה בעצם אומר, מושבים אותך על סירה סנונית, ואתה חותר שעתיים, אני לא יודע מה הסיבה, אין לי מושג למה
כדי שאם תהיה פליט, האמת שזה דבר טוב לתת לילדים. בואו, תתכוננו מעכשיו, זה הבנה של איפה אנחנו נמצאים.
וואי, זה נורא, וואי, לא חשבתי על זה, את יודעת מה, וואי, סידרת לי את הראש.
הנה.
אני שנים מסתובבתי עם השאלה הזאת, למה היו לוקחים אותי 3 שעות? היה לנו מורה שקראו לו קושי, ככה קראו לו קושי, והוא אמר 1, 2, 3, לחתור! 2, 3, לחתור! וזה הפסקול של כל יום שישי. אז היינו עולים לפני לגג של הבית ספר, לוקחים יונים, לוקחים ביצי יונים, ועם האוטובוס זורקים על... כאילו, איזה ילדות! 2, 3, לחתור! ואז היינו צריכים לשטוף את הסנוניות האלה, והיינו ברגע אחת, באחת, בעוד אחד, כולם רצים לו, בואו אלה! היינו צריכים לשטוף את הסנוניות, והיינו בורחים לו משם, וככה, כל שבוע. וכל פעם הוא צעק עלינו, בואו אלה, מופתע. כאילו לא ידעת שנעשה את זה.
הוא האמין בכם, אבל תראה איך כל דבר מתרגר. אנחנו באמת חיים בזמן שבו יש מציאות אחת, קוראים לה מלחמה, ו... ליד זה, אנחנו מנסים כל מיני מציאויות אחרות כזה.
מה נעשה?
את החיים.
מה
לא, נעשה? לא, אין לנו, אני לא מתנצלת על זה. אוי. אני אדם, אנחנו אנשים, אנחנו בעולם. העובדה שאנחנו לא שוכחים את המציאות האחת, שזה מה שקורה פה, זה מספק. אנחנו לא צריכים להרגיש, אוי, זה לא מספיק, זה לא מספיק כל הזמן. ואני אומרת את זה בהקשר של אמיר דדון, שאתה מספר איזה סיפור ילדות הכי כיפי, והוא על אמיר דדון, שראיתי אותו אתמול בשני הטקסים, וראיתי אותו בטקס הלאומי ממש בוכה ומתפרק, וזה כמובן מאוד נגע ללב.
גלית, אני רוצה להגיד משהו, אבל... כן? אני רוצה להגיד, למה אמרת לאומי?
ככה קוראים לו.
לא, אבל את לא שמעת שמירי רגב, וסליחה שאני ככה מוריד פה, את לא שמעת שהיא אמרה, היא אתמול ישבה, ויצאו ציטוטים מישיבת הממשלה, והיא אמרה, למה הוא נקרא לאומי? זה טקס מבלבל עם הטקס שלנו, הטקס הממלכתי. והיא פנתה למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ואמרה לו, מה אפשר לעשות עם זה? זאת אומרת, היא ממש... תגידי, יש מצב שזה מה שמפריע לאישה הזאת? יכול להיות שהיא פרודיה? כי תראי, מירי רגב, היא מבינה בתקשורת, מבינה גדולה, הייתה דוברת צהל, היא יודעת, את זוכרת שהיא הייתה שרת התרבות, וכל פעם היא הייתה צריכה איזה, שמו אותה בעונש מבחינתה, להתעסק עם אומני ישראל, זה היה עונש מבחינתה, אז כל יומיים היא המציאה איזה כותרת חדשה. היא מבינה מה היא עושה, היא מבינה מה המשמעות של הדלפה כזאת, זה כמעט מתוכנן אצלה. אני לא מאמין שזה ככה.
אני לא יודעת כמה זה מתוכנן, אני חושבת ש...
היא מודעת...
אני רוצה לומר כך, מירי רגב, אני דוגלת בגישה של גורי, שיש דברים שלדבר עליהם...
שלא צריך להזכיר?
לא, אתה מזכיר אותם ואתה משתתף ב...
יכול להיות.
שלולית בוץ המטופשת הזאת. עכשיו, תראה, מירי רגב, כל מה שיש לי לומר עליה זה רק דחקות.
אני מודה שכל פעם שזה קשור לדברים של חטופים, אז אני לא מצליח. גורי צודק, אבל אני לא מצליח.
אני מבינה, אני מבינה. קודם כל, אנחנו לא מדברים עכשיו על סוגיית החטופים, אלא על השם של הטקס. מירי רגב, אתה שמעת אותה אצל קלמן ו... וליברמן מנסה להסביר איפה היא הייתה באיזה יום שלישי. זו האישה, כן, אז היא אמרה, זה כשהיא הייתה בהונגריה, אבל היא אמרה בעצם שהיא הייתה בקבינט, ואז הוא שואל אותה, אז מתי טסת? והיא מתחילה שם להתבלבל ולשקר, כמו ילדה בכיתה א'. עכשיו, זה לא פעם ראשונה, אנחנו זוכרים את מירי רגב של איזה סרטים את אוהבת של טרנטינו, וכל מיני, מירי רגב היא שקרנית גרועה מאוד, היא משקרת טוב רק את השקר הראשון, ואחר כך כשמבקשים ממנה להסביר אותו, היא מתבלבלת כמו ילדה שלא רוצה ללכת לשיעור התעמלות עכשיו, באמת. זה מביך אותי.
את לא אהבת ללכת לשיעור התעמלות?
ודאי שלא, מה זאת אומרת? למה לי? למה לא לדבר על הדבר?
זה כמו לחתור שעתיים?
בוא נדבר על זה. אני לא מבינה למה אני צריכה פיזית להביע.
נגיד, איזה דברים היו עושים לכם בשיעור התעמלות? נגיד, אם היית מרגע בתור ילדה, למה היית צריכה לשקר שאת לא רוצה לעשות את זה?
בחיפה, בשכונה שגרתי בה, שזה קריאת אליעזר, לא רחוק מהאצטדיון, אבל כאילו בצד השני של השכונה, הייתה טיילת ענקית. כאילו, מה זה ענקית? אני לא יודעת אם היא ענקית. בטח 3 קילומטר. היה צריך שם לחצות את הטיילת הזאת, לרוץ אותה, ללכת אותה, לדלג אותה, באופן שלמה לי, בואי ניסע באוטובוס. מה, לאן את שואפת, גברתי המורה? אתה מבין? זה לא התאים לי לעולם.
לנו היה שיעור בריכה. בשבע בבוקר, שעת אפס, את זוכרת? היה פעם שעת אפס.
כן, למזלנו זה בוטל הנושא.
בוטל. אז היינו צריכים לקום, וזה בריכה שהיה בה הרבה 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 חלור ומעט מים.
בטח, קודם כל אנחנו נשטוף את הילדים האלה בקצת אקונומיקה טובה.
בדיוק, כל המחזור שלי לא רואה עד היום, כלום. רואים את הושטש. זה היה שיעור הספורט שלנו, והיינו אומרים לו, אבל אלון, אנחנו לא יכולים להיכנס, יש לי פטריות ברגליים, אתה אומר, תיכנסו, נעשה מרק פטריות.
אוי ובוי. תקשיב, סיפורי בית הספר שלכם באמת הם קשים, אבל רגע, אני רוצה...
הם קשים?
כן. לא, אתה עברת דברים, אתה עברת דברים. אני חוזרת שוב רגע, אני רוצה לחזור לשני הטקסים אתמול. מירי רגב, אגב, הדבר היחיד שחשוב במה שהיא אמרה, זה מה שענה לה ראש הממשלה, נתניהו, שאמר, מספיק, אין לי זמן.
כן, זה גם טריק כבר, מה שנקרא, שנכתב בספר, הוא מביא את כל החבר'ה האלה שיגידו את הדברים ההזויים, ואז הוא יוצא לאדם הממלכתי והסמכותי. הוא מינה אותה, הוא מינה אותה, הוא מינה את בן גביר.
סליחה, רגע, האנשים האלה גם נבחרו, זוכר? יש פריימריז, לא הם, כלומר, איתמר בן גביר על ידי הציבור, אבל מירי רגב נבחרה במפלגה היחידה, או אחת מהשתיים, לא יודעת אם יש מפלגת העבודה כרגע שעושה פריימריז.
היא אני נבחרה. אני לא בטוח שאיזה מקום היא נבחרה.
במקום רע, לא, אבל אני יודעת שהיא נבחרה.
מעניין לבדוק את זה.
אנחנו נביא את התשובה. אבל בוא לא נשכח את זה. הוא לא ממנה, זה לא כמו מנכ״ל משרד.
לא, הוא ממנה
לתפקיד, אבל האנשים האלה, נכון, אבל
אגב, הוא יכול גם לבחור לא למנות, גם היו אנשים שהוא לא מינה, שהם נבחרו מאוד גבוה, קרי, גדעון סער, והוא לא מינה אותם לשר. זאת, את יודעת.
לא, גדעון סער לא איתו בקואליציה.
לא, בזמנו שגדעון סער
כן,
היה
נכון,
בליכוד,
לא, 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 העניין האישי.
יש לו את האפשרות גם לא למנות. נכון. שהוא רוצה, הוא ממנה, ושהוא, אתה יודע.
נכון, 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 אני מסכימה איתך בעניין הזה. אני עדיין חושבת שלמרות שזה בוודאי אחריותו, עצם העובדה שהשרה הזאת גם מתנהגת ככה ונוסעת לי להונגריה ועניינים, אני חושבת שזו הייתה תשובה במקום. ושמחתי שמישהו
איפה
אמר לה את זה.
לי הרגיש, נכון שקבענו שניקח את השבוע הזה.
אבל אתה מרגיש ככה? אתה מרגיש ככה על הטקס, את הטענות שיש להם על הטקס הלאומי? לא יודעת אם
לא,
להם, לא אכפת
לא מרגיש מרגע. כלום. אני חושב שמה
זה היה טקס בטקס, פוליטי וכן הלאה?
לא מרגיש כלום. זה היה טקס, של המשפחות, פשוט, מבחינתי נורא אותנטי, וכן, הם צריכים להבין בהנהגה שם למעלה. לא יעזור להם. יש לנו ביקורת. יושב ראש ממשלה ונועם בטקס הממלכתי, ננצח, למה אתה לא עושה ועדת חקירה ממלכתית? זה חשוב לקצינים שלנו ולחיילים שלנו שיסעו לחול ועלולים לעצור אותם, זה חשוב לנו כאומה, זה חשוב לנו כעם לחקור את הדבר הזה. מה אתם מחכים? שהעדויות יתעממו? מה אתם מערפלים? מה אתה לא חוקר את זה? אז עומד את השרה ועושה טקס כזה ברוב אדר וחסד וזה, ואז מגיע המנהיג העליון ונועם, אנחנו, אבל אני לא אעצור, תעשה ועדת חקירה, כי זה הדרישה הבסיסית של הורי חיילים שנהרגו שם, והורי התצפיתניות, ושל העם. אז זה כאילו מרגיש לי מין, אנחנו, איזה מין שני תקסים, למה זה תמיד שיהיה משהו שהוא נתון לביקור או למחלוקת, שני תקסים, כן היה צריך, לא היה צריך, שמה של מירי רגב מופיע שם, למה? עד מתי זה יהיה?
עד שהיא תפסיק להיות השרה של התקסים, זה לא הפעם הראשונה שיש אדם...
גלית, יכול להיות שאת צודקת.
מירי רגב אגב הגיעה למקום התשיעי בפריימריז של הליכוד, זה מקום גבוה.
בסדר גמור, אני מכבד אותה, ואני גם לא אומר שהיא לא צריכה להיות שרה, אבל אמרת פה משהו נורא נכון.
אני אומרת באופן חד משמעית שהיא לא צריכה.
כל פעם שיש איזה מחלוקת, בין אם זה טקס פרסי אופיר, ובין אם זה הטקס הזה, ובין אם זה זה, ובין אם זה זה, ולא סתם מישהו מינה אותה להיות אחראית על טקסים, כי הווליום התקשורתי שלהם גבוה, והנה אנחנו מדברים עליה.
מינו אותה להיות אחראית על טקסים כי היא בת. ממש ככה.
יכול להיות.
זה למה מינו, מי עושה את הדיבורים, שירים מרגשים, תנו לה, זהו.
אני חושב שמינו אותה להיות אחראית על טקסים כאלה, שהם נוגעים, לא, כי היא יודעת לזרוק גפורים. את יודעת, מכירה? היא יודעת לזרוק את הגפור, ברגע הנכון, בזמן הנכון.
שמע, כששמעתי עכשיו את שלמה ארצי, קודם כל יגיל יעקב, הילד שהיה שבוי, והוא הקריא את המילים האלה באופן שלא שמעתי אותן עד עכשיו, לא חשבתי על השיר הזה ככה, וזה היה מפלח, והכנות הזאת והאותנטיות, זה מה שאנחנו רוצים לראות בתקסים. זה לא עניין של פוליטי, לא פוליטי. אנחנו לא רוצים את הפתוס, אנחנו רוצים לחבק ושיחבקו אותנו עם האנשים שעוברים את זה ורואים את הקושי של המלחמה הזאת, לא רק במובן של הגבורה והננצח, אלא את הצלקת, או להגיד צלקת זה מקטין, שהיא משאירה. ואת הדבר הקשה, קשה, קשה הזה, ואני רוצה שנשמע עוד שיר מהטקס הזה. קרן פלס ומירי מסיקה, מה נעשה איתם? וואו.
יש ישר שביל בגן עץ ובית, אבא כאן, אמא שם, כאן שארתי מה שהייתי פעם מזמן, מה שעכשיו ילדות נשכחת. צריף ירוק לא רחוק בית הספר, מי נשאר, מי עבר, מי עודנו, מה שהיינו פעם מזמן, מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת. זוכר איך שהלכנו דרך קבע לאורך הרחוב המתרוקן, דבר לא השתנה, רק פה ושם לא היה צבע, אולי זה רק הלב שמזדקן. עוד שנה כבר למדנו
חזרנו אתמול במקביל לטקסים, שמענו עוד ועוד אזעקות, לא שהיו חסרות אזעקות אתמול, המצב בצפון כידוע לנו ולא רק שם, ולכן אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לתת אלוף במילואים דורון גביש, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. בוקר טוב דורון.
בוקר טוב דורון.
בוקר טוב גלית, בוקר טוב
אלי. טוב, כמות הטילים, קודם כל, דבר ראשון, יש לי שאלה. אנחנו קיבלנו עוד טילים מעזה אתמול. אני רק רוצה שיסביר לי אדם שמבין איך זה ייתכן, כי אני מרגישה שמעתי את השאלה הזאת כל כך הרבה. איך יכול להיות שמעזה יש עוד טילים ממנה? תראי,
לצערנו הרב, כשאנחנו פועלים ואנחנו מנסים לעשות נכון גם לעזה ונכון גם לחיזבאללה,
כן.
עדיין לאויבים שלנו נשארים איזה שהם יכולות מינימליות, נקרא לזה ככה, כי אם אנחנו רוצים להשוות מה שכמובן אנחנו לא מאחלים לעצמנו,
כן.
אז אנחנו בשביעי לאוקטובר לעבר ישראל נורו 3,000 רקטות מאז. אתמול נורו כמה בודדות. זאת אומרת שיש להם עדיין איזושהי יכולת, יכולת מאוד מאוד מסוסנת, אבל היא שם.
זאת אומרת שבהערכתך זה היה טיל הצהרתי, זה לא היה טיל שבא לומר אנחנו מתחילים איזה, אנחנו שוב בחזית הזאת, ככה.
לא, לא, צריך להגיד, היכולת היא כבר ממש מזערית, היא תוצאה של מה שנעשה שם בהתקפה ובחודשים האחרונים. אי אפשר לומר של לחמאס שיכולות מקטעיות באמת, אבל עדיין.
אבל עדיין.
דורון, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
צריך לפתור את הבעיה, צריך לזכור, מטרות המלחמה עוד לא
עשו. תכף אנחנו נגיע גם למטרות המלחמה, כי הסיטואציה שהיא כרגע גם אם היא מעט יכולות בעזה, הצפון הוא סיפור אחר.
בדיוק, אני רוצה לשאול פה שאלה על הצפון, דורון, בהקשר למה שאמרת לגבי היכולת המינימלית, מה, כי יש כל מיני הצהרות, גורם ביטחוני, גורם מדיני, הוא אומר שחיסלנו ככה, והוא אומר חיסלנו ככה, והוא... מה חיסלנו באמת שם לפי הערכות, לפי מה שאפשר לומר? ועוד שאלה שקשורה, האם נכונה הסברה שחיזבאללה משאיר את הטילים, מה שנקרא המנה העיקרית, הוא משאיר אותם אצלו, וברגע שהוא רוצה באמת לראות פה בהוראת איראן או whatever, זה יקרה?
באופן שבו חיל האוויר, צהל בכלל פעל בצפון, בעצם היו, נקרא לזה, מספר מרכיבים לדבר הזה. הדבר הראשון זה פגיעה בשרשרת הפיקוד. פגיעה מאוד מאוד משמעותית, אנחנו מכירים את זה, אני נחל לעצמו וכל שרשרת הפיקוד למטה. אנחנו רואים שהדבר הזה כל הזמן נקשח, כל הזמן יש לחץ וחיסולים של שרשרת הפיקוד, זה אחד. הדבר השני זה מה שנקרא פה, שהיכולת שלהם, לנהל מערכת של פיקוד ושליטה ותקשורת, ולעשות זה בצורה יעיל, גם זה נפגע בצורה מאוד מאוד חזקה. הדבר השלישי זה האנשים עצמם, כמות הפעילים, אלפים של פעילי חיזבאללה נהרגו או נפגעו.
והיכולת הרקטית שלהם?
והדבר האחרון זה הארסנל עצמו של, של האמל"ח שלהם, של כן. הטילים, של הרקטות, בכל הטווחים. ולכן עדיין צריך לומר, למרות שאחוזים יחסית מאוד גדולים נפגעו והושמדו, אבל עדיין יש להם איזושהי יכולת, אנחנו רואים אותה,
כן.
שוב, לא במספרים שצפו, אבל היא שם.
זה באמת לא במספרים שצפו?
סליחה?
אני שואל האם זה באמת לא במספרים שצפו, או שחיזבאללה שומר את המספרים של... בדיוק.
החיזבאללה, הערכה היא שהוא כבר לא יכול לשגר ולראות באותם מספרים שהיו הערכות, נקרא לזה ככה, בהנחה, ומתחילה מלחמה, והוא נמצא בנקודת הפתיחה שלו. הוא כבר לא נמצא שם.
אבל אני מבינה שזה לא רק טילים, הכתב"מים הם העניין של עכשיו, שזה אולי איזה משהו מסובך יותר, אבל מה שאנחנו רואים בצפון, אנחנו מרגישים שיש איזה ניצחון פתאום במלחמה, אתה רואה את זה, כלומר מהידיעה שלך, אתה רואה את הדבר הזה ואומר, למה לא קודם? זו שאלה שעולה?
תראי, יש מונח שבחיל האוויר, שנקרא מונח שנקרא כשאתה ניצא תוך כדי המבצע עצמו, תוך כדי איזושהי פעילות מבצעית, ואתה עושה איזשהו משהו, ואתה מבין שיש לך איזשהו עניין שתצטרך לבדוק אותו, אז אומרים באוויר האחד לשני, ניפגש בתחקיר, וממשיכים. חד משמעית, יש פה מה
זה משפט קשה.
כן, אבל אין מה לעשות, שאתה נמצא תוך כדי מבצע, ואתה נמצא תוך כדי הפעילות עצמה, כרגע צריך להתמקד בזה, ואנחנו כמובן נפגשים בתחקיר. ואגב, יש, מאחר ואנחנו נמצאים שנה בתוך המלחמה הזאת, אנחנו יודעים שהצבא נמצא בתהליך עמוק של תחקירים. אבל...
אני לא יודעת מה זה תהליך עמוק של תחקירים, דורון, בהתחשב בעובדה שכל כך מעט עזבו את תפקידם בצמרת הצבאית. אני לא מבינה איך מפקד 8200 לצורך העניין, אבל בסדר, אני לא מחליטה את הדברים האלה, אבל כשאומרים תהליך חקר עמוק, אני לא בטוחה שעדיין ראיתי איזושהי תוצאה ממנו. אני כן יכולה לראות צהל אחר שאנחנו רואים עכשיו בצפון, איזשהו צהל מאוד נחוש, או צהל שיותר דומה לצהל שחשבנו שיש, לפני השבעה באוקטובר. מהמקום שאתה נמצא בו, כשצהל עושה מבצעים כל כך מורכבים ומרשימים, אני חייבת לומר, יש בצמרת הצבאית גם איזושהי תחושה שאם לא יהיה כאן איזשהו מאמץ מדיני, כל הדבר הזה היה לחינם, זה כן דבר שעולה?
קודם כל, תפקידו של הצבא לעשות את החלק שלו, והחלק, נקרא לזה ברמה המדינתית, תפקידו של הצבא לאפשר את התנאים למדינה לפעול בעניין הזה של, של, של העניין המדיני. המעשה המדיני הוא המעשה שמשלים את מה שעושה הצבא. אין בכלל שאלה, את זה מבינים כולם, בוודאי שגם מבינים בצבא. בצבא, המשימה שלו זה לאפשר את התנאים האלה למדינה, וזה מה שאנחנו רואים בלבנון. ואנחנו מקווים שזה גם ישליך על עזה. בהתייחס להתנהלות של הצבא באופן כללי, אנחנו בהחלט יכולים לראות, הייתה פה התנהלות אחרת לגמרי בחודש האחרון, שינוי אסטרטגיה, בטח ובטח בצפון, ואם אנחנו מדברים נגיד על עולם התוכן שאני בא ממנו ומתעסק בו עד היום, של העולם של טילים ורקטות, אז יש בגדול ארבעה מרכיבים שאתה פועל איתם. האחד זה אתה פועל בהתקפה, על מנת לפגוע ביכולות של האויב כדי שהוא ישגר פחות טילים. השני זה התראה, כי אתה רוצה לאפשר התראה לתושבי העורף. הדבר השלישי זה הגנה אקטיבית, מה שנקרא, פירוט על ידי טילים. וההתנהלות ההגנה פסיבית, זה המקלטים,
המרחבים
המוגנים וכו'. הכל ביחד מצמצם את הפגיעה. המרכיב הזה של ההתקפה, צריך לזכור שלפני שאנחנו התקפנו בלבנון, הוא נראה אחרת. הוא היה אומנם קיים, אבל בממדים שונים. ברגע שהתקופה נמצא כל כך משמעותית, אז אתה מצומצם גם את היכולת בהיבט הזה, אבל דיינתי לפני כן גם בהיבטים אחרים של פוש והמפקדים והמלח ואנשים וכו'.
אז בעצם דורון, מה שאתה אומר שהערכות הן שיהיה פה אלפי טילים שנחתו, הם היו הערכות שגויות או...
היו פה אבל אלפי טילים שנחתו.
לא, אני מדבר, נכון, וצפון הארץ חוטף בצורה איומה, אני מדבר, היו הערכות גם שמרכז הארץ, אז הערכות האלה לא התממשו כי ניטרלנו את היכולות שלהם, או כי הם שומרים את זה מה שנקרא לפקודה יותר מלמעלה, קרי איראן, נגיד.
הכל ביחד, אז תראה אלי, אנחנו כמובן צריכים להיות מאוד צנועים בערכות שלנו ובוודאי מאוד צעירים, אבל כמו שזה נראה כרגע, יש פגיעה מאוד משמעותית בתשתיות שלהם, ביכולות שלהם להוציא מהם תשימות משמעותיות מבחינתם, וגם קושי אמיתי במי שייתן שם את הפקודות. גם זה נפגע מאוד מאוד חזק. אני לא חושב שאם לצורך העניין הם היו שומרים כל כך הרבה יכולות לאורך כל כך הרבה זמן, הם חוטאים כל כך חזק, שהיכולות שלהם נגעות בצורה כזאת ש... יש להם כנראה איזה שהם יכולות, צריך להיערך לזה, אבל הם בטח לא אותם יכולות שאנחנו הערכנו בפתיחת לחימה עוד לפני שהם נפגעו.
תגיד דון, שאלת השאלות שמטרידה הרבה אזרחים וגם אותי, אמרת פתיחת המלחמה, למה לא עשינו את זה שנה אחורה? שוב, מהידע שלך, האם באמת לא יכולנו להתנהל? זה מטריד בצורה כמעט מקוממת. למה לקח שנה לעשות את מה שעשו?
קודם כל צריך לומר שהיו כאלה, גם בצמרת הצבא וגם בצמרת מערכת הביטחון, שחשבו שכן נכון לעשות את זה כבר בשמיני או בתשיעי לחודש. זאת אומרת, זה לא שהדבר הזה לא היה...
או לפני זה, סליחה. או לפני זה ממש, לפני השבעה באוקטובר גם.
לא היה בדיונים. אני לא מייצג של אף אחד, אני רק יכול להגיד שהדעה מהצד השני, שפיתה אותה אז גם אייזנקוט וגם שהיו בקבינט, שבאותה נקודת זמן, הרי איך תבוכן החלטות? תבוכן החלטות הבסיס הידע שהלך אז. דיעבד, כולנו חכמים. ואתה אומר, אני רוצה על בסיס הנתונים והידע שהיה לי אז, לבדוק אם קיבלתי החלטה נכונה. הם טוענים שבאותה נקודת זמן, הם לא רצו לאפשר לסינואר את התכלית האסטרטגית שלו. התכלית האסטרטגית לסינואר באותה נקודת זמן, גם היום, דרך אגב, הייתה להדליק את כל המזרח התיכון אלינו. ולכן ההחלטה הייתה, זה היה הדבר הראשון. לא רוצים להציג את כל העניין, ולא רוצים לשרת את התכלית האסטרטגית של סינואר. אחד. שתיים, האמריקאים. ניסו להתעלם מעמדתם של האמריקאים. והדבר השלישי, גם מבחינה צבאית, יש בסוף יתרון מסוים, שאתה ממוקד בגזרה אחת, ולא הולך לשתי קצרות.
כן, אנחנו רואים את היתרון הזה. גם שוב, גם עוד דבר זה שלתקוף ככה בצפון, זה גם חיילים. זה גם חיילים שלא יחזרו משם. לא, אני רוצה להוסיף גם את העניין הזה, שגם זה ודאי היה שיקול.
יש מערכת שלמה של שיקולים. אלה היו השיקולים. אפשר יהיה לבדוק אותם בדיעבד, שוב, בתהליך עמוק של לתחקר. אבל בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים עכשיו, אני חושב שמשהו באמת חשוב להבין, שיש פה שינוי המשוואה, אם תרצו, בטח בצפון. מדינת ישראל היא היוזמת, אנחנו רואים את זה גם בהקשר של חיזבאללה, אפילו בהקשר
האיראני. היא לפחות דבר החלטי ספציפי, והלא תגובתיות הזאת, היא כן עושה איזו תחושה אחרת. אנחנו פשוט צריכים תכף לסיים. דורון, אני רוצה שתי שאלות טיפשיות על טילים, אבל אני חייבת תשובה עליהם. אפשר? סליחה על ה... כן, בורות. בוא, ניקח את זה לבורות. תגיד, איך זה יכול להיות שרוב הטילים לא פוגעים? סליחה על השאלה של... כן, השאלה...
איך יכול להיות ש...
אנחנו חוטפים כל כך הרבה טילים. איך יכול להיות שרוב הטילים לא פוגעים, או פוגעים בשטח פתוח, או לא? זה כאילו...
אז זה בדיוק שילוב של אותם דברים שדיברתי עליהם לפני כן. בהגנה, מצד אחד יש מערכות הגנה שעושות עבודה...
כיפת ברזל ודומותיה.
כיפת ברזל וקלע דוד, כן. ומערכת החץ וכו'. הדבר השני, יש דוקטרינה שלא ניכנס אליה כאן, שרק הולכת ומשתפרת אפרופו תהליך של לימוד, כן. ושל הפקת לקחים. הלוחמים והלוחמות שלנו, זה הזדמנות להגיד מילה עליהם ככה, הרמתי בעניין הזה, כי אני חושב שצריך לציין, במערך הגנה אווירית, אגב, יש 50% לוחמות. ולוחמים ולוחמות המערך הם מאוד מאוד מנוסים לצערי נורא, ולכן התופעות שלהם גם הולכות
ונעשות
טובות יותר.
וואו, לא חשבתי על הדבר הזה, כן.
ובסוף בסוף ההתנהלות של האזרחים, אזרחי מדינת ישראל, הרבה יותר ממושמעים, מבינים, ובסוף זה מה שמציל חיים. אתה מחבר את הכל ביחד.
זה מציל חיים, אבל הפגיעות...
כתב בחול, אמרתי לו, תשמע, צריך לספור, בסוף אנחנו גם חיים באולילנד, אז...
כן, אולי זה משהו מהזה. אנחנו ממש...
גלית, אני רוצה להגיד משהו קטן על דורון.
פצפון, כן, אנחנו חייבים לצאת לחדשות.
פצפוני, דורון, ככה אני אגיד את זה, אני מכיר אותו באופן אישי, ודורון הוא גם היזם, או מקימי ומייסדי תנועה מאוד יפה, שנקראת עוצרים את השיח המפלג. כל הפשלטים שאנחנו רואים עליהם והדברים שהם עושים במדינה, זה מרגש וגדול, והייתי חייב להגיד את זה, כי זה גם זה חשוב מאוד, דווקא אפרופו...
זה גם מגן עלינו מטילים.
כן, זה גם מגן לא פחות.
דורון. אנחנו חייבים לסיים. תת אלוף במילואים לשעבר, מפקד מערך ההגנה האווירית דורון גביש, תודה רבה לך.
דורון, תודה.
חדשות וחוזרים.
גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר.
אלי, חזרנו, השעה 8:05, עוד רגע, איתן בלכטר על הסאונד, יער גולדברש מפיקה, דודי כהן גם איתנו, וגם יש לי כרגע כל מיני הודעות להגיד, שהרלה, היא תחזור ממש אחרי החגים, אבל ההגרלות ממשיכות כרגיל, זה חשוב לדעת שאם אתם מנויים של מפעל הפיס, זה ממשיך, כאילו האופציה שזה יהיה דווקא אתם, ספציפית הרלה מתקשרת אחרי החגים, טוב? זה דבר אחד. והדבר השני הוא שאנחנו רוצים לספר לכם על תערוכה חדשה שנפתחה בכפר המכבייה, בלתי שביר. התערוכה מציגה את סיפורו של הספורט הישראלי בצל השבעה באוקטובר והמלחמה, מספורטאים שאיבדו את חייהם ועד להצלחות הגדולות שלנו בחול. אנחנו זוכרים אותם והם מאוד מילאו את ליבנו גאווה. הצטרפו למסע עוצמתי שבסופו המסר שהספורט מייצר גם בזמנים הקשים ביותר תקווה. זה אתה צריך לדעת בתחום הזה שהספורט מייצר תקווה, אגב. נכון. אתם מביאים את זה בבובה של לילה, אתם מראים תקווה?
גם תקווה וגם פרנסה וגם הרבה צחוקים וכיף.
וגם ערכים, וגם ערכים. ניתן לרכוש כרטיסים אל התערוכה הזאת באתר מוזיאון הספורט היהודי. כן, לא, זה זמן, הספורט יכול גם לתת משהו, זאת אומרת,
לא, לא, נותן, מה זאת אומרת, נותן, אנחנו נהנים בגובה של לילה, אנחנו נותנים,
נותן, בסדר גמור.
תגידי, תגידי, מי שעוד נותן בתקופה האחרונה, זה סינואר, הוא שלח אותות חיים, מה את אומרת?
תקשיב, התקשר לקטר.
התקשר.
יצר קשר עם קטר, אני לא יודעת באיזה אופן הוא מדבר איתם, אולי הוא כזה, פעם היה שמחבלים יוצרים קשר אחד עם השני במשחקים של פלייסטיישן, כי זה מאוד מאובטח וכזה, בכל המשחקים שיכולים לדבר שחקן אחד עם השני, אז הם ככה, אם אני לא טועה, הרצח, הטבח הנורא בבטקלן, אצלך, ככה הם יצרו קשר המחבלים של זה, אז אני לא יודעת איך הוא יוצר קשר עם קטר, אבל הוא יצר איתם קשר, תשמע, העובדה שכאילו הדבר הראשון שהראש שלנו הולך אליו בהקשר הזה, זה בדיחות על סינואר, זה שוב השישה באוקטובר, לא זה, הקודם, של הנה העזתים, הטיפשים האלה, הם לא יודעים כלום, והם מצחיקים.
אני חושב שזה גם ממקום, גלית, אני חושב שזה ממקום, שאין לנו איך להכיל את האירוע הזה. בסוף, בסוף, אם נתייחס לזה ממש, ממש, ממש ברצינות, בהקשר של התת אדם הזה, אי אפשר להכיל את זה. תשמעי, כל פעם שזה... לא רק את קיומו, עזבי את קיומו, אני מדבר על המצב שהוא אחראי עליו, כי גם הוא אחראי על המצב שאנחנו נמצאים בו, ועל מה שהאיש הזה הגה ויזם, אפרופו השביעי לאוקטובר. איך תתייחסי לאיש הזה שהוא מתקשר עם קטר מבלי לזרוק איזה הלצה על פלייסטיישן? איך לא תחברי את זה? זה כאילו, זה כל כך בלתי נתפס המציאות הזאת שאנחנו חווים. בכל מקרה, הוא יצר קשר, הוא ברח מהבית תקופה, כן. הוא רב עם ההורים.
אנחנו לא יודעים איפה הוא היה, והוא יצר קשר ויש אותו. כן.
ומה אנחנו עושים עם
לחשוב,
זה?
אני מעדיפה לחשוב שכשזה הוא האיש שם, אז לפחות יודעים איך לדבר איתו, ואולי, אולי, אולי זה יעשה משהו שקשור לחטופים.
אני, לא מה זה מתפלל?
לא יודעת אם זה איכון נכון.
הלוואי, הלוואי. נכון. כיוון שאף אחד לא יודע, כולל, ופה אני מסכים איתך לחלוטין, על כל מה שאת חושבת על צמרת, הצמרת הצבאית שלנו, עם כל זה שהם מחרופים נפשם ועושים ימים כלילות והכל בסדר, הם צריכים מה שנקרא לפנות את מקומם בטח שנה אחרי, אז...
זה לא לפנות את מקומם, אני חייבת לומר דבר. נניח מפקד 8200. לא, נניח מפקד 8200, ספציפית. אגב, זה אדם... הוא לא פינה. לא מפקד 8200, תכף יער תביא לנו פה חד משמעית, אבל לדעתי זה לא הוא, לדעתי זה מקומות אחרים באמן, אבל... ככל הידוע לי, מפקד 8200, לא רק שלא התפטר, אף הוציא ספר. אני חושבת שזה לא כדי להעניש אותם וכדי לעשות איזה שקט ציבורי. אתם אנשים שלקחתם החלטות בלתי נכונות, זאת אומרת, אתם טעיתם בעבודה שלכם. נדרשתם לשים את כל הקוביות הירוקות בארגז הירוק, שמתם אותו בארגז הסגול, אז אתם לא טובים בעבודה. אתם תעשו את חשבון הנפש שלכם, אתם תעשו עם עצמכם, ואני לא מתערבת לכם. אבל ספציפית לעבודה, אני חושבת שבאופן חד משמעי, כולל אתה, אדוני הרמטכ"ל, יכול להיות שגם קודמך, אתם טעיתם בעבודתכם, ואתם אגב. כרגע, אני לא מבינה איך אני אמורה, אפילו יש ניצחונות עכשיו, אפילו הצפון, איך אני אמורה לסמוך על שיקול דעתכם?
הוא לא טוב. 8200,
למה אתם לא... כן.
מפקד 8200, תת אלוף יוסי שירל, ב-12 לספטמבר כתב את זה לרמטכ"ל. הוא התפטר, והוא אמר בשביל אוקטובר לא עמדתי במשימתי.
הוא התפטר, סליחה.
הוא התפטר לא מזמן. אבל אני מסכים איתך שזה היה צריך לקרות לפני, אולי מטעמים מבצעיים זה לא קרה לפני. אני מסכים איתך לחלוטין שהצמרת הצבאית היא... עובדתית היא האחראית הראשונה על המחדל הזה. יש משהו שאני חייב להגיד שיש לי מידה של סלחנות והבנה, כי מאז השביעי לאוקטובר הם נשארים שם, הם הראשונים שאמרו אנחנו קשלנו, והם נלחמים ומסכנים את חיים לא ושומרים על כולנו, אז המידה של סלחנות כלפיהם.
אני רק רוצה לתקן כאן שמפקד 8200 לא פרש רשמית, זה... הוא הודיע שהוא לא, זה עוד לא קרה.
הוא הודיע שהוא מתפטר, כנראה מטעמים מבצעיים, זה עדיין...
אז זה בדיוק מה שאני אומרת. מטעמים מבצעיים, בדיוק מהסיבה הזאת, אני לא רוצה, חשבון הנפש שלך, מר שיראל, שתרם רבות לביטחון המדינה, ועדיין, וכל הדברים האלה, זה לא עניין אישי בכלל. את עניין חשבון הנפש שלך, שקשה לך לשרת בתפקיד, אוקיי, בסדר, תפתור את זה עם עצמך. אבל אתה לא טוב בתפקיד, אני לא מבינה, אני לא צריכה להיות מומחית בביטחון, כדי לראות שאדוני
נכון,
לא טוב בתפקידו.
אנחנו רק מדברים על מתי הוא עוזב, וכמו
אתמול.
ש...
אתמול!
תראי, אני רוצה להגיד משהו על זה. אני מסכים איתך שכל ההנהגה הזאת, בשנה האחרונה היינו צריכים למצוא את הרגע, גם המדינית וגם הצבאית, שהם מפנים את מקומם כי הם כשלו נקודה. פה אני מסכים איתך חד משמעי. אנחנו לא בתוך היחידה, ואנחנו לא יודעים מה זה עושה שמפקד ביחידה כזאת קם ועוזב אתמול, אבל בגדול אני חייב לציין שאני מסכים איתך.
אבל אני גם לא אומרת, לא, אני לא בא... מוקטנת.
איך אין לנו ועדת חקירה?
אני לא באה מוקטנת גלית, לדבר הזה, לא, זה, אני לא איך. מבינה איך זה ברגעי מבצע. אני מבינה, אני הייתי בשבעה באוקטובר, לא פחות מכל מפקד בצהל. זאת אומרת, הייתי נוכחת, לא הייתי, לא תרמתי לא, או לא תרמתי. יכול מאוד להיות, בסדר גמור, אני לא יודעת מה לומר לך.
בסופו של יום הוא מפקד יחידה מאוד מאוד רגישה, שקשלה בשביל אוקטובר, ויחד עם זאת הביאה הרבה מאוד הישגים גם אחרי. אז אני מסכים איתך ברמה העקרונית, החבורה הזאת, שעשתה רבות למען ביטחון המדינה, צריכה לבוא ולפנות את מקומה, ועדיפה שעה אחת קודם. עדיף שעה אחת קודם.
זה דבר שמאוד מאוד יעזור לי יותר מאשר תקסים עם האנשים האלה. עכשיו, ברמה האישית, כן, אני גם מקווה שלא יקבלו אותם להיות בשום דירקטוריון של שום חברה חשובה, ואני מאוד מאוד מקווה שהם לא ישמשו בתפקידים בכירים. ויכול להיות שגם הנורמה הזאת של קצין בכיר בצהל, גם קצינות, אבל פשוט יש פחות, אבל בכירים בצהל, שאחר כך מגיעים לתפקידים ציבוריים חשובים מאוד, אולי כדאי שניפרד גם מהנורמה הזאת, כי כן, תקשיבו נכון. משהו, הם לא מפקדים, הם לא מספיק טובים בניהול, הם לא מספיק טובים בניהול, הם לא מספיק טובים בניהול של תצפיתניות, הם לא מספיק טובים בניהול של מודיעין, די, לא צריך להיות עכשיו ניר דבורי כדי להבין את זה, כולנו היינו
ההיסטוריה,
כאן.
ההיסטוריה מלמדת שהחבורה הזאת שהיו בצבא ואחר כך נפלטים בניים בהנהגת המדינה, ההיסטוריה שלנו כמדינה, כמה שקורה איתנו פה, לפחות ב-50 שנה האחרונות, היא לא מלבבת בהיבט המדיני. אז שווה לאמץ את מה שאת אומרת.
ברור שהפתרון הוא גם במקום המדיני, אבל הנורמות האלה שמגיעות מצהל,
חד משמעי.
בסופו של דבר, הרי אם אדם היה עושה כזאת טעות בכל תחום אחר, החל מסנדלים ועד לונה גל, הוא לא היה נשאר.
בן אדם ש-40 שנה מחייו הסתכל על החיים דרך כוונת, ואני לא אומר את זה בציניות, כי זה היה התפקיד שלו, אני לא מצפה ממנו שאחר כך שהוא פורש לחיים והכנסת היא מעין איזה, יאללה בוא נלך לכנסת, נעשה כזה, נשיית עד הפנסיה, אני לא מצפה ממנו שיעזוב את הכוונת, וזאת הבעיה, חלק מהבעיות של ההנהגה המדינית שלנו שמביטה על המציאות רק דרך כוונת, ואני כאילו אומר את זה, זה קצת קלישה מה שאני אומר, אבל בסוף במבחן התוצאה זה מה שקורה פה וחבל בעיניי. בסוף מי שנתן את ההוראה על ייצור של כיפת ברזל, אם אינני טועה, זה היה אמיר פרץ. והוא הסתכל על, את זוכרת איך כולם הסתלבטו עליו, שהוא הסתכל על המשקפת, והוא לא הוריד אותה הרגע, הוא לא הוריד את המכסה, והוא לא הבין. כולם צחקו עליו, ובסוף הוא זה שהציל כשר ביטחון חיים של כוח.
כן, גם על זה יש אנשים שחושבים כך וכך וכך, ובוודאי הנושא של המשקפת, שנייה, הנושא של המשקפת ראוי, היה שם דבר לגחך עליו.
לא, זה היה רגע. זה היה גם כיף, כי היה לו גם שפם.
קודם כל, כן, מאז שהוא הוריד אותו, הכל פה השתנה.
משהו, כן, משהו קרה שם.
משהו השתנה, בסדר גמור. טוב, אז זה לגבי העניין הזה. אני רוצה לחזור איתך עוד קצת רגע לטקס. אין מה לעשות, אנחנו צריכים לדבר הרבה 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 על הטקס היום, ותכף הטקסים. תגיד רגע, יכול להיות שהטקס הלאומי כן היה פוליטי, ואנחנו יכולים להגיד את זה פשוט. הרי תראה, אם השרה...
אין לי בעיה להגיד את זה גם.
הרי, תשמע, היה שם, אמרו, גנבו לנו את המדינה. אמרו, יהי זכרה מהפכה. אמרו, ועדת חקירה ממלכתית. זה דברים פוליטיים.
גלית, יש נהג מונית במדינה הזאת. יש רוכל, יש בעל בסטה בשוק שלא מדבר פוליטיקה במדינה הזאת. את יודעת שאני מעורב מאוד מאוד בנושא החטופים, ואני...
כל פעם שאתה מספר את זה, אתה אומר עוד מאוד. אני מעורב מאוד מאוד מאוד. אני למעשה, זה הכל נשאל עליי.
זה ממש לא, חלילה, חלילה. לא, חלילה.
תביא קצת להסתלבט על אדוני, זה קשה קצת הנושא הזה.
לא, אני אגיד לך מה.
לא, אנחנו לאט לאט פשוט אנחנו נגיע למצב שאתה איכשהו תכניס שאתה הקמת את המדינה. כל פעם אנחנו יותר.
אני חוזה המדינה, לא הקמתי.
פעם חזיתי את המדינה מהספה. פעם חזיתי את המדינה מהספה ותראי היום.
ישבתי לי עם קואסון אי שם.
אי שם בבית, כן.
תראי, תמיד אמרו למשפחות, את תנקטו צעד, את תהיו פוליטיות, היה מי שאמר להם את זה, ואני תמיד, אני חושב, היה גם את הצעד שאמר, חבר'ה זה פוליטי, כי מי שירים את האצבע בישיבות קבינט על עסקה, זה פוליטיקאים. האירוע פה הוא פוליטי, לא יעזור. כי אם היינו רוצים להביא לפתרון של החטופים, או לפחות מהצד שלנו, להגיד, טוב, אנחנו מסכימים לעסקה, לא משנה המחיר שלה, להחזיר את החטופים, כמו שהיה בעסקת שליט, אני מזכיר לכולנו, היה פה ראש ממשלה.
גם נהיה פה המילה...
שבמקרה הוא ראש ממשלה היום.
המילה פוליטי נהייתה כאילו...
כן.
זה אסור.
מה קרה?
אבל
כן,
פוליטי אסור. לא, למה? החיים, הם עובדים גם בצורה פוליטית,
מותר למשפחות שקולות שישבו אתמול בקהל, להגיד מה שהן רוצות. ואם זה לא מתאים למישהו, כי הן אומרות משהו שמתנגש בעמדות הפוליטיות שלו, אז יועיל כבודו להכיל את זה. משפחות שקולות...
מה גם שגברת השרה לא שיתפה אותם בטקס ההוא, נכון? הם עשו טקס אחר. אם הם היו בטקס הממלכתי, הייתי יכולה להגיד, זה פוליטי, זה מה פוליטי, לא, זה כאן פוליטי. כשהם עושים טקס אחר, וגם להגיד ועדת חקירה ממלכתית, אני ממש לא מרגישה שהמשפט הזה פוליטי, אבל זה כן ביקורתי, זה לא פוליטי, כי זה לא לצד אחד.
לאן הגענו שיש מי שדורש בעם ועדת חקירה ממלכתית שתבוא ותבדוק איך חיילים שלנו ואזרחים שלנו נחטפו ונהרגו ונטבחו, שתבוא תבדוק כדי שזה לא יקרה שוב, זה כבר נהיה פוליטי. לא, על זה אני לא סולח.
אני
לא
רוצה...
יכול להיות ששנה לא אין פה ועדת חקירה ממלכתית. שתיגמר המלחמה. מתי תיגמר המלחמה? אני רק יכול להגיד שגדעון סער נכנס לממשלה, כי איך הוא אמר? יש לנו לפחות עוד שנה. אוקיי, שיהיה בהצלחה.
אני לא מבינה גם על סמך מה זה מבוסס, העוד שנה הזאת, זאת אומרת, יש לנו עוד שנה לנהל את הסכסוך, או שיש לנו עוד שנה
לא,
עד
לא,
ש...
לא, הוא אמר, גדעון סער אמר.
אז אני מבינה מה הוא אמר, אבל אני מאוד מאוד מציעה שהאנשים האלה יגידו כמה זמן יש לנו עד שיהיה פה שינוי או התקדמות במצב שיש, ולא כמה זמן תארך המלחמה.
את מצפה מהאנשים האלה, מההנהגה הזאת
האלה,
שתגיד
אני
לך?
אני מצפה מכל מי שהוא מנהיג כרגע, שיפסיק לדבר איתי על כמה זמן ייקח לו לנהל את הסכסוך, ויתחיל לדבר איתי על כמה זמן ייקח לו להניע שינוי אמיתי באזור הזה. זה לא
הזאת
דבר גדול גלית, מדי לבקש.
אני אוהב אותך על זה, ואני חושב שזה, באמת אני אומר את זה, ולא לא בציניות, זה נאיבי במובן היפה.
בסדר, אז
של
אתה...
המילה,
לא,
אבל אין לי ציפייה מההנהגה הזאת ברמה
מלחמה,
של...
זה נאיבי, אז בוא נעשה עוד מלחמה ועוד מלחמה, זה לא נאיבי.
לתקן רמזור, באמת, מההנהגה הזאת ונשבע, זה לא קשור לימין ושמאל, נכון? באמת, שלא יצא פה, זה לא קשור לימין, תמיד אמרו לנו ימין ושמאל, ימין, יש פה אירוע יותר גדול, יש פה
הנהגה שאיבדה את האמון. נכון, אז ההנהגה הזאת כן יודעת לעשות דברים. אז אני רוצה שהם יעשו משהו שקשור לפתרון. אתה אומר לי שזה נאיבי, אני רוצה לצטט את ינון מעוז בעניין הזה, ולהגיד שמי שחושב שהוא יעשה מלחמה וזה יביא פתרון, הוא הנאיבי. מעולם מלחמה לא הביאה פתרון. כן, נראה להם מה זה והם השתנו מזה.
גם על המלחמה הם לא אחראים. גלית, אמרת שהם עושים את ההנהגה הזאת. גם על המלחמה הם רק נגררו אליה ולא יזמו, אם כבר היו יוזמים איזה משהו התקפי, הרי כמו שאת אמרת לתת-אלוף דורון גביש לפני כמה דקות, למה לא עשינו את זה לפני? וצדקת, למה לא? אם כבר יזמתם משהו, למה לא יזמתם משהו שימנע?
בסדר, אבל הוא ענה על זה תשובה הגיונית.
אני לא אומר את התשובה של דורון, אני מדבר דווקא על השאלה שלך. את אומרת, הם עושים מלחמה, הם לא עושים מלחמה, הם נגררו לתוך מלחמה פה, הם לא יזמו אותה.
אני חושבת על המלחמה הזאת. אם זה נכון וזה הכל, מה זה? הרכילויות של הרכילויות של הרכילויות, כי אני לא יודעת שום פרט שזה. אבל אם באמת כל הסיפור היה מזה שנחשפה הטכנולוגיה של הביפרים, אז בסוף מה שקבע את המלחמה הזאת זה נסיבות אקראיות לגמרי. הייתה להם הזדמנות למשהו, כי אם לא, אז אם לא עכשיו, אז אי אפשר את זה יותר, ואז זה מאלץ את הביפרים, וזה מאלץ כבר את כל התוכנית.
ובסוף התחילה זה כל כך טיפשי שזה אקראי. לא בביפרים.
לא, אבל הביפרים התחילו את התקיפה בצפון. ואת שינוי הגישה בצפון.
אני חושב שהביפרים...
לא החטופים, ולא שום דבר.
חבל שלא בטילה.
ולא תושבי הצפון גם.
בדיוק. שלא תושבי הצפון שכבר שנה לא נמצאים בביתם, אז לא משנה למה, בגלל השמועות, כשל מודיעיני, כן עלו על הביפרים, לא משנה, ואנחנו כולנו אוהבים את המבצע הזה, והוא חשוב שהוא קרה, כי הוא נטרל מחבלי חיזבאללה, אבל עדיין שנה שלמה. אז לבוא להגיד שההנהגה הזאת יוזמת משהו ולא נגררת אליו, זה באמת מקרי. מקרי. פשוט מקרי.
אתה פוליטי בעיניי. אז אני רוצה לשים פוליטי, שיר. אתה ממש פוליטי ברמות. עוד שיר מהטקס הלאומי אתמול. הפוליטים, הפוליטי, לא יודעת מה.
פוליטית היום, אוף.
זה עברי לידר, ומי שצפה בטקס, צפה גם במי שעמדה לידו, יובל שרבית רבלסי, אלמנתו של מור.
כן.
רגע שקשה לשכוח.
נמחקת בשמיים והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות ואני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב ואני יודע שזכיתי לאהוב כשהרוח אחרי הצעי מפזרת ענפים קטנים ובינתיים זה נעים ואני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב ואני יודע שזכיתי לאור כי אני יודע שזכיתי לאור שמש יוצאת מעל המים ומתחיל עוד יום אפור ובינתיים אין לנו סיבה ואני זוכר ש
לרצות אותי קרוב ואני יודע שזכיתי לאהוב אני זוכר שיש שפתיים שרוצות אותי קרוב אני יודע שזכיתי לאהוב שזכיתי
חזרנו. אלי, אתה ער?
כן, כן, ודאי.
בסדר. אני יכולה רגע להגיד לך משהו על מה שכתבת עכשיו בקבוצת וואטסאפ?
בוודאי.
שאתה סבא שלי ולא מבין כלום, אני לא יודעת מה להגיד לך. אתה שואל מאיפה השיר של עברי לידר, אייר המפיקה שולחת לך מאיפה? מה זה? מה שלחת לי? מה שלחת? אני אבטח.
אבל שנייה.
רגע, מה זה? אז תלחץ על הקישור ותבין מה ישלח לך. אני לא עומדת בחוסר אונים הזה.
גלית, קודם כל, את צריכה לגלות מידה של חמלה וסלחנות. יש לי איי-קיו של משקוף. הובחנתי, ממש.
זה ממש, ממש לא מדויק. יש לך רק אטיטיוד של משקוף מבחינת אינטליגנציה
מאוד גבוהה. אוקיי, אז אם כבר פתחנו את זה. שלחו לי את השיר של עברי, הוא מקסים ממש. חשבתי שאת כבר צוחקת על המילה מקסים.
לא, לא, זה נהדר לי כשאתה מורה לאומנות, אני אוהבת. אם אתה יכול למשש את הגילי פנינה שלך כשאתה אומר את זה. תגיד מקסים ולמשש הגילי פנינה.
עכשיו נייר שולחת, אני לוחץ וזה מקפיץ לי את העמוד הראשי של ויינט.
ותחכה עוד שנייה.
הלכתי לאיבוד.
אבל תחכה עוד שנייה ותראה שבוויינט פרסמו את כל שירי הטקס אחד-אחד, ויש שם גם את שלמה ארצי ויגיל יעקב.
איך את יודעת את הדברים האלה?
כי אני לא כמוך, פשוט זורקת משליחה ביציונים, מה שנקרא. מצאת, וואו.
לא, אבל הנה, מצאתי רק איזה כתבה על זה.
לא, 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 תיכנס בה למטה. די, זה סבא שלי אחד לאחד. תיכנס לה למטה של הכתבה. אמא, אמא, תדפדפי עוד.
איך? למטה, אני רואה ככה, חממו את הרגליים שלכם בחוף, משיטה פשוטה. ממריץ שרירים חדש ואיכותי, באיכות צבאית.
אתה יודע מה השיטה הפשוטה של הבן שלי לחמם את הרגליים שלו? אם הוא בא אלינו למיטה באמצע הלילה, ואז הוא אומר לי את שתי המילים שהכי מקפיצות אותי לרעה. הוא אומר, טוק טוק. אומרת לו, מה? ואז הוא אומר, תפתחי פה את הרגליים שלי, הכניס את הכפות רגליים שלי. וכשאני שומעת את הטוק טוק הזה, אני ישר נחרדת, לך, כך שמחה, מה אתה רוצה? למה אתה צריך להקפיא אותי עכשיו כדי שאני אימאית? לא רוצה.
מה, אבל תשמעי, אני טוק 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 טוק, את אומרת, את שולחת אותי לחפש עברי לידר, ומה, מול מה אני? הנסיכה דיינה הייתה פתרון במשחק המעוות של מוחמד אופאי.
אייר, את יכולה לעזור לסבא למצוא את השיר, תשלחי לו רק את השיר, צלמי לו צילום מסך, איפה תלחץ, איפה תיגע, משולש זה פליי.
כי רציתי לשלוח אותו, רציתי להשוויץ ולשלוח אותו.
אבל אני רואה את איפה כן יש את זה, אבל בסדר, אייר מיד תעזור לך לעשות את הדבר הזה. בינתיים, רגע, אם אנחנו עוד קצת בטקס, אי אפשר לא להיות היום בטקסים האלה. אני כן רוצה שנשמע לפחות את ההתחלה של הנאום של יונתן שמריז, אח של אלון שמריז. כולנו יודעים מי הוא אלון שמריז.
כן.
הוא נאם שם אתמול נאום שבעיניי היה חשוב לשמוע בכל טקס.
כן.
נשמע קצת ממנו.
לפני שנה בדיוק, המקום הכי יפה, הכי מלא שמחת חיים ותקווה, הפך לגיהנום. ברגע אחד הבנו את המשמעות של לבד. מחזיקים את ידית הממד ביד אחת, בסכין מטבח ביד השנייה, בלי אוכל, בלי מים. מנסים להרגיע את הילדים, להבטיח להם שיהיה בסדר. בינתיים העדכונים בטלפון מספרים על עוד יישוב שנכבש, עוד בית שנשרף, עוד שכן שנרצח. 64 מחברי כפר עזה נרצחו ביום הארור הזה. בהם חברי הטובים ביותר. 19 חברי קיבוץ נחטפו, בהם אלון, אחי הקטן והאהוב. זה היום בלי צבא, בלי מדינה. יום שבו כל מה שהיה לנו עצמנו, האזרחים, קוראים לזה הפקרה. במקום שנעמוד פה רבבות מעם ישראל יחד, אנחנו עומדים פה ומחכים להזעקה. במקום שתוקם ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את המחדל, אנחנו שואלים את השאלות בעצמנו. מבלי לקבל תשובות. אין דוגמה אישית. אין חזון. אין מנהיגות. אין קבלת אחריות. הסיפור של אלון הוא סיפור הפוך. זה הסיפור של הדור שלי, שלנו. הדור שלנו, ישראלים בעלי תושייה, אומץ וקור רוח. 65 ימים היו הוא וחבריו, אותם חיים וסמר טללקה בשבי, בתנאים לא אנושיים, בלי אוכל, בלי מים.
אתם צריכים לראות את הרגע הזה כמובן.
תחת עינויים ואיומים, כן. בסוף הם כתבו מילה אחת על סדין לבן, הצילו. וזה לא עזר להם. במשך 5 ימים הם חיפשו את האור, אבל לצערי הוא נמנע מהם ברגע האחרון. אלון אחי פעל בניגוד לכל אינסטינקט בסיסי. הוא יזם והוביל, לא פחד לטעות, לא פחד להאמין. הוא ניווט במשך 5 ימים בלב שכונה מופגזת בעזה, מבלי שאף אחד חשב שזה יכול להיות. גם בתנאים הקשים ביותר, גם שאין סיכוי, אלון, כמו אלון, האמין ופעל לסוף טוב. במותו אלון ציווה לנו את הדרך, את האור, את התקווה. אני מאמין שמתוך ההריסות והחורבן, מתוך התופת, קם כאן דור חדש. דור שמאמין בנו, בחברה הישראלית מתוקנת ומאוחדת.
כן, ברגע הזה חיכיתי.
דור שמאמין ברוח הישראלית. דור שישקם את ההריסות ויבנה כאן מדינה טובה יותר. ערכית יותר. מדינה שבה רודפים את האמת. מקדשים אותה ולא מרפים ממנה. מדינה שנשענת על ערבות הדדית, שעושים בה הכל בשביל החברים שלנו. עושים הכל בשביל להחזיר 101 חטופים וחטופות שנמצאים במנהרות חמאס.
בהחלט. וזו אגב התשובה בעיניי לכל הינון מגלים והשימון ריקלינים של העולם והערוץ 14 עם רגע של העולם. זאת. זאת אומרת, אחרי שיש לך, קודם כל, כמובן שמי שמשפחות החטופים וכן הלאה, מובן שאלה האנשים שאני רוצה לשמוע בטקס הזה. אבל העובדה שיונתן שמריז מדבר על עתיד ועל חזון ועל איך לקום מההריסות, ושאנשים שתוקפים אותו או מלעיזים או לא יודעת מה, הם אנשים שמדברים על הנה, תראו אתם, הנה, תראו איך הם, תראו איך הם, ואלה מדברים על עתיד, מי שמדבר על עתיד, אצלו הכוח. מי שרואה את מה שיבוא ולא תקוע בעבר, וגם לא בהווה, למרות שאני לא יודעת כמה אפשר להיות תקוע בהווה, הוא מי שינצח בסוף. אני באמת מאמינה בזה. וזה לא יאמן שהנאום, או הדבר הזה של יונתן שמריז, הוא זה שנותן תקווה. יונתן שמריז, אח שנמצא בסיטואציה המזעזעת הזאת, וכמובן גם לא רק אח, הוא נותן לנו תקווה, עם מה יהיה פה בעתיד.
הרוע משתלם, הטוב מנצח.
לא נכון. לא נכון. הטוב מנצח?
הטוב בסוף מנצח. אני לא מכיר צורר שנשאר לנצח נצחים.
אבל זה לא, אתה אומר הטוב בסוף מנצח וזה נשמע שזה זהו. הטוב מנצח ואז הרע מנצח ואז הטוב מנצח עוד פעם ואז הרע מנצח עוד פעם.
רגע, גלית. אני לא אומר שאני רוצה לתקן רגע, אני לא אומר שמי שנמצא בהנהגת המדינה הוא צורר חס וחלילה. חס וחלילה וחז, אני באמת לא מתכוון לזה. אני רק אומר שאני לא מכיר הנהגות שלא היו טובות והמשיכו לנצח.
לא לנצח, כי אין שום דבר לנצח, אבל אנחנו כולנו מכירים...
בסוף בני אדם, רוב בני אדם הם רוצים טוב, הם רוצים מציבות. אנחנו בתקופה קשה, בסערה גדולה.
רוב בני אדם רוצים את מה שמחליטים בשבילם.
אח שקול... עומד ומדבר מילים מהלב, מילים לא פוליטיות בכלל, מדבר, הוא אח שקול, הוא אח שקול, וישר תוקפים אותו, ואומרים שהוא פוליטי, ואומרים שזה מה זה.
אבל הוא פוליטי, הוא אומר צריך, יש לו ביקורת לממשלה, כשהוא אומר, תקימו ועדת חקירה, זה פוליטי, מה כל כך נורא בזה שזה פוליטי? מדובר באח שקול, שיכול להגיד גם את האלף בית, בכל מיני שפות מצידי.
מנסים להגיד לנו שזה פוליטי, מה פוליטי בזה? אנחנו רוצים, זה לא פוליטי, הוא אפילו לא, הוא אפילו לא פונה, הוא זועק למי שצריך לעשות את זה. תקימו ועדת חקירה כדי שנלמד להבא. זה לא פוליטי, זה עניין בסיסי. הם מנסים להגיד לנו שזה פוליטי, ואם זה פוליטי, אז רגע, אם אתה פוליטי, אז יש שני מחנות, תבחר איפה אתה. מי שאומר שזה פוליטי, זה אותם אנשים שאמרו שפרס יחלק את ירושלים, מה שלא קרה לעולם. מנסים לספר לנו סיפור אחר מהאמת. את מבינה מה אני אומר? זה לא פוליטי. לדרוש ועדת חקירה, זה דבר בסיסי, אלמנטרי. יועצת המשפטית לממשלה אומרת, חייבים לעשות את זה כדי שבעולם יראו שאנחנו חוקרים, כי אם לא, הם יתחילו לחקור, ואז כל אחד מאיתנו, לא משנה מי הוא, ימני, שמאלני, אם הוא היה בצהל, שהוא יטוס לחופשה בחול, הוא עלול להיעצר. זה לא פוליטי, זה בסיסי.
מה יש לו לטוס לחופשה? שיקנה באינטרנט.
נכון.
הנה, פתרתי לך.
איך קוראים לזה? פיינדר? איך קוראים לדבר הזה?
פיינדר, כן, קוראים לזה פיינדר.
אבל אני לא מצליח, כי אני לא מצליח למצוא שם של לידר, אז אני...
לא, מה זה פיינדר? אני לא יודע איזה מילה אתה אומר. אתה ממציא לי דברים באינטרנט. בן אדם, אני לא מבינה, כאילו, לא היה בחיים במחשב. נו, כן, סבא, מה?
איזה כיף איתך שאני כאילו כולי נכנס למות של הנהג מונית שלי, אוכל את הראש, ואז ברגע אחד את שולפת לי שם.
איך קוראים לזה? אנטר? דוס. יש לי דוס. לשים את הדוס?
אני תקופה ארוכה חשבתי שאימייל זה אימיול. את זוכרת שהאימיול משהו כזה?
יש לו אימיול, כן.
אשתי,
אתה יודע את המילה מיול? אולי זה יעזור לך. אתה יודע באנגלית את המילה מיול?
מה זה מיול?
חמור.
מיול?
כן. אז הסמל שלהם היה חמור, אימיול. הבנת?
יור, החכמתי.
יאללה, הנה, הרווחנו משהו מהיום הזה. שלא תגיד. האופן שבו אנחנו עוברים בין נושאים, אני לא יודעת אם זה בסדר.
אני גם.
אני מרגישה שאני צריכה לעשות חשבון נפש.
האם מותר לצחוק, האם לא מותר לצחוק?
לצחוק מותר, אבל זה באמת זרם תודעה של הפרעת קשב. פרסומות, ואחר כך אנחנו ננסה להתרכז. לא נצליח, אבל יש לנו עוד המון נושאים לדבר עליהם. תכף. חזרנו. יש עוד דברים שקרו אתמול. נניח, אתה ראית את תשובתו של משה ארבל לאחד מהאנשים שהיו באומן לגבי הרכבת האווירית?
אני אוהב את השר הזה מאוד. מאוד, 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 מאוד. כן, אני ראיתי את התגובה. אני לא אוהב אותו על התגובה הזאת, אלא בכלל הוא איש אגון וישר. אחד השרים באמת הטובים שיש לנו, שר חרוץ והוא עובד והוא קשוב.
שר הפנים, משה ארבל, אני רק אסכם, הוא משעס. אני התוודעתי אליו כשהיה את כל הדיון על האסי, ושר הפנים, הוא עוד לא היה השר, הוא היחיד שעסק בזה, שהסכים ללכלך את הידיים בסיפור על האסי, כמובן מצד המוחים על הגזל הנורא הזה, ו... מאז הוא עושה המון דברים שהם לכאורה לא צפויים למה איך אומרים, לסטיגמה שלו, כן? למרות שמשס היו הרבה, משס היו הרבה תגובות לא צפויות במהלך ההיסטוריה.
הוא באופן ספציפי אכפת לו מאוד, הוא מאוד מאוד מעורב בנושא זכויות אדם.
אני חושבת שגם לדרי אכפת, זאת אומרת, אכפת לעוד אנשים שם, אבל הוא גם באמת עושה דברים ותגובותיו הם מאוד מאוד יפות.
קולו נשמע, מה שנקרא.
תגובותיו הם מאוד מאוד יפות, כשאני לא זוכרת מי זה היה, אבי מעוז, צבי סוכות, אחד מהקיצוניים האלה שלח לו מכתב על השפה, על זה שהשפה נהיה תרלול פרוגרסיבי, וכתוב ברוכים ברוכות, ושהוא מבקש, בבתי ספר, הוא מבקש להפסיק את זה, משה ארבל ענה לו שהוא לא הולך לעסוק בזה, ושהוא עסוק. וזו הייתה תשובה כל כך יפה, הוא פשוט, הוא כתב לו, אני לא אעסוק בזה כי זה בזבוז זמן, בפירוש. זה היה לו ניסוחים יותר יפים משלי, ועכשיו אדם כלשהו פרטי, שאני מניחה שהוא זה שפרסם את זה, לא משה ארבל, שלח לו את ההודעה הבאה. שלום וברכה, ישנם הרבה יהודים ששהו בראש השנה באומן ונמצאים בדרכים למעלה מ-48 שעות. אני מקצרת. בשדות תעופה ברומניה, בבקו, דוחקים יהודים החוצה משדה התעופה, יש מחסומים. אין שום גוף ישראלי שמטפל בזה. זה בושה שילדים עד אנשים הכי מבוגרים צריכים להמתין ככה, ואין מענה ממדינת ישראל. מחכה לעדכון ממך. והשר עונה לו, זה בוואטסאפ. אנחנו במלחמה. והייתה אזהרת מסע. ומי שהחליט לנסוע למרות זאת, צריך לקחת בחשבון את הסיכון הכרוך. צר לי, אין לי איך לסייע. עונה לו האדם הזה, נכון שהייתה עזרת מסע, וזה נכון שאנחנו בזמן מלחמה, לא מדובר פה בלעשות צעדים גדולים, אלא תדבר עם דיפלומטים וכן הלאה, ואני חושב שמדינת ישראל חייבת לעשות זאת למען תושביה. ואני רוצה לומר את הדבר המעצבן והלא צפוי. אבל האיש הזה שכתב לו, הוא גם צודק. סליחה, הוא גם צודק. מדינת ישראל, זאת אומרת, אם אתה נסעת למקום עם עזרת מסע, לסיני, שאני מאוד מאוד אהבתי לנסוע אליה עד השבעה באוקטובר, והיינו נוסעים הרבה ועם הילדים וזה, לסיני תמיד יש עזרת מסע. גם כשהכל בסדר. עזרות מסע זה דבר, זה כסתוח מאוד גדול של משרד החוץ פה, והם אומרים, לא, אנחנו פרסמנו עזרות מסע. נו, אז פרסמתם, אסרתם על הנסיעה הזאת? לא. האם לאומה נסעו המון המון אנשים שאתם, מדינת ישראל, כולל אתה, משה ארבל, החלטתם בחוק לא לגייס אותם? התשובה היא כן. האם אדוני השר הצביע נגד הדבר הזה? לא. אדוני השר מסכים שלא צריך לגייס את האנשים האלה. זה שאתה נכנס להם כמו הורה ואומר, סליחה, אז לא הייתם צריכים לנסוע, זה איננו תפקידך.
איזה אנשים אלה? רגע, מי קבע שכל מי שנסע לאומן לא עשו, לא התגייסו לצבא? רק
בוא נאמר שהחלק החרדי שנסע לאומן לא,
בטוח, לא
עשה צבא. לא
בטוח, החבר'ה שנוסעים לאומן לא כולם לא עושים צבא, אבל נעזוב את זה כרגע. נגיד, בואי נחליל שזה נכון. תראי, בסופו של יום הוא אמר משפט, הוא התחיל את ההודעה שלו, את התשובה שלו, אנחנו זמן מלחמה.
אני מבינה, ובדיוק בגלל רגע, זה אתה צריך חשוב, לעזור לאנשים האלה חשוב. לחזור.
כי שהיו מקרים בסיני, ושלא היינו בזמן מלחמה, אז הקשב, היכולת לעזור יותר גדולה. מה לעשות שאנחנו בזמן מלחמה? את יודעת מה? אני יכול להגיד הפוך. אם אנחנו בזמן מלחמה, במקום לנסוע לכל מיני מקומות ולהכביד על, על המגזר הציבורי ועל, כן. ועל משרדי הממשלה, בואו כן. נעשה הפוך. ונתנדב למשהו שקשור למלחמה, במקום להתלונן על זה שאנחנו נסענו בחג,
ויש לנו פה תורים. אנשים האלה מתנדבים, אנחנו ראינו אותם מתנדבים בזקה, וראינו אותם מתנדבים באיחוד הצלה, וראינו אותם מתנדבים בהרבה דברים.
אז אני גם מדבר על עצמי, בסדר? למה אני, שאני נוסע לחול ונהרסה לי פה טיסה או משהו כזה, אני לא מצפה ודורש מהשר באופן אישי לבוא ולעזור לי ולדרוש את זה.
סליחה, אתה ועוד איך דורש שיעזרו לך, לא בסיטואציה הזאת, אבל
אם אני נוסע למקום שיש לו עזרת מסע על צרכים פרטיים, אני לא אבוא וידרוש בצורה, אתלונן על זה, על זה שלא עוזרים לי פה.
הוא לא התלונן.
יש פה תלונה.
האדם הזה הם במצוקה אמיתית, האנשים שנמצאים שם, וההתנערות הזה, סליחה, נסעתם לאומן כי אנחנו כל כך נגד הדבר הזה של לנסוע לאומן, ותראו איך הם נוסעים לאומן כשאחרים משרתים בצבא. זאת נקודה אחת שאתה, אדוני השר, הסכמת לה. אם יש לך טענות על זה שחרדים לא משרתים...
מה זה הסכמת לה? אני לא מבין מה זה אומר הסכמת לה. מה, הוא יכול למנוע מבן אדם לנסוע למקום מסוים?
לא, הוא יכול להצביע נגד החוק המכונה חוק ההשתמטות.
רגע, אבל זה לא קורה. שנייה, גלית, בוא נעשה סדר. ה-SMS שהקראנו עכשיו, אנחנו מדברים...
זה צבוע מה שאני... אתה מבין, יש פה צביעות? אתה לא יכול להגיד...
אני חושב שזה הכללה קצת, סליחה. יש פה SMS של אדם שנסע לאומן ומתלונן בפני השר למה ככה וככה וככה. השר אמר לו, תשמע, אנחנו במלחמה. הייתה עזרת מסע. הוא מבקש עזרה, ואני לא אומר שהוא לא צריך לקבל עזרה. ואני גם רוצה להגיד עוד משהו. יכול מאוד להיות שאנחנו לוקחים פה SMS. הרי תראי, מי שפרסם את זה, זה לא השר.
בוודאי. ומי שניסה, זה כנראה האיש הזה.
האיש הזה ניסה להלבין את פני השר. עכשיו, אני בטוח, יש לי מין תחושה שהאיש הזה לקח רק את שתי ההודעות האלה ופרסם את זה. יש לי תחושה שהייתה שם איזו היסטוריה בהודעות האלה, או יש איזה רקע לאישו הזה, בסדר? יש לי תחושה...
מה, זה לא נראה ככה?
לא, לא בתמונה, אני מדבר בכלל על כל הדבר הזה שנקרא אומן והנסיעות והעניינים. יש איזו תחושה שאפשר...
השר עונה לו אגב תוך 18 דקות. שזה גם יפה.
שזה גם בסדר גמור.
כן, אבל אני מדברת על מהות ההודעה הזאת.
אז אני אגיד משהו, נגיד שאני מסכים איתך גלית, נגיד שאני מסכים שהוא יכול לבוא להגיד לו תשמע, אנחנו נבדוק ותראה, ויש פה איזה מין משהו שהוא קצת חסר סבלנות, אני מציע לבדוק את הקונטקסט של כל הנסיעות האלה לאומן, מה היה הדיאלוג לפני עם השר, הוא שר קשוב, מאוד קשוב, הוא עונה, הוא אכפתי, הוא ידוע כאדם שמעורב מאוד בזכויות אדם, בזכויות אסירים של מיעוטים, של פלסטינאים, של בני מיעוטים, הוא אדם ערכי. אני אוהב את השר הזה מאוד, את האיש הזה.
בטח שאתה אוהב אותו, כי זה גם דוס, אבל הוא גם מתאים לדעות שלך.
לא, הוא אדם אכפתי, אני אומר לך. ואת יודעת משהו?
אני מאוד מאוד בעד השר,
אני רוצה להגיד לך משהו על משה ארבל. אני שמעתי את השם שהוא עוזר וכזה וכזה, ואני התפלאתי אחר כך, אני מודה על עצמי. תראי כמה אני מכליל, שהוא דוס כביכול. כי אמרתי, רגע, זה לא מסתדר לי.
הוא לא כביכול, הוא דוס, קודם כל בוא נכיר בזה.
לא הסתדר לי, לא הסתדר לי.
והוא דוס מפתיע, מה שנקרא.
הוא בא ממשפחה של שופטים, אחיו שופט, יש לו איזו השכלה משפטית.
הוא אגב גם היה, לא השכלה משפטית,
לא, יש לו השכלה.
הוא עשה שני תארים, יש לו שני תארים שניים, אני חושבת, או משהו כזה, לא משנה, בכל מקרה, הוא היה בשירות סדיר בפיקוד העורף, ואחר כך במילואים הוא היה תובע צבאי בפרקליטות. בכל מקרה, מה שאני באה לומר, זה שאם אתם רוצים להתפעם מהשר ארבל, באמת לא חסרות דוגמאות, ואני אשלח אתכם לישיבת הוועדה הממשלתית לנושא האסי, רק תשמעו אותו מדבר. אני זוכרת שבוועדה הזאת הוא עשה זום, זה היה בקורונה, הוא עשה זום מהאוטו, וזה היה, הוא מדבר מדהים, באמת. וגם בעניין הזה, הדבר היחיד שאני אומרת זה ככה, זה אפילו לא על התגובה שלו, האם יש לנו מחויבות כלפי אותם גברים, כי זה רק גברים, שנסעו לאומן בראש השנה.
כן, במידה מסוימת, כן.
יש לנו מחויבות כלפיהם. זה שהם לא משרתים בצבא, זה בגלל משה ארבל ושאר ממשלת ישראל.
לא משנה, עזבי אם הם משרתים או לא משרתים.
לא, אבל אומר, יש מלחמה.
אני לא נכנס לזה.
אבל ברור שהסאבטקסט הזה מופיע בהודעות.
לא, אני לא חושב שזה ברור, גלית. סליחה שאני ככה, אני לא חושב שזה ברור. אני חושב שהוא בא ואמר להם, חבר'ה, אני לא חושב שהוא ענה להם בצורה, נגיד, אני מסכים איתך שהוא ענה בצורה קצת יבשה וקצרה. אני לא חושב שזה בגלל שהם לא עשו צבא. באמת, אני לא חושב ככה. אני פשוט חושב שאולי זה בגלל שהזהירו אותם, והיה איזה דיאלוג לפני.
מה זה
הזהירו
אותם? מדינת ישראל לא יכולה להתמודד עם זה שהם נוסעים.
אנחנו כיום אין טיסות למילואים ניקים. גלי, תראי, אין טיסות למילואים ניקים.
אתה יכול לנסוע למדינה, לכל מדינה? לא.
לא, התשובה היא לא. אין היום טיסות למילואים ניקים שקיבלו צו 8, כי יש לנו שרת תחבורה שלא נמצאת בארץ וקונה תכשיטים בהונגריה. אז עכשיו מתקשרים אנשים בזמן מלחמה, ממדינה שהייתה אזרת מסע, ודורשים שיהיה פה עטבות, והשדה תעופה, הם לא אמרו, אנחנו בסכנה, חטפו אותנו. אז כאילו, יש פה איזה מין מידה של פרופורציה, זו אמר להם, חבר'ה.
למה אם היו אומרים, בסכנה חטפו אותנו, מדינת ישראל הייתה עוזרת להם?
מי נוסע למדינה עם אזרת מסע, בתקופה שאין טיסות שנכנסות למדינת ישראל, בתקופה שעד לפני כמה ימים נדבג נסגר.
מי שאומן פה חשוב בשבילם, באופן מהותי מאוד מאוד לנפש שלהם, ואני לא מזלזלת בזה אפילו שאני
אני
לא
מזלזל,
מתחברת
אני
לזה.
רק אומר, אני לא אומר לכם למה אתם נוסעים, מה פתאום אתם נוסעים, איזה שטות זאת, תיסעו זכותכם,
זה מאוד משמעותי בסיסית. בשביל האנשים האלה, בסדר.
אבל אל תצפו אחר כך ממדינה שנמצאת בקושי גדול, שנכנסים לפה טיסה וחצי, לבוא ולבדרוש מאסר עכשיו, אנחנו רוצים פה הסדר עם הטיסות, זה לא עובד ככה.
אז אני מציע למי שתקוע באומן שייצור קשר עם אלי בן דוד. זה איש מחובר, וזה אדם שיכול לעזור לכם, בטרמפים, בהלנה, במקומות שונים באירופה, כי זה באמת איש שהוא מצליח להתחבר עם אד פארקר, אני לא יודעת איך, אבל הוא מכיר אנשים בכל העולם, וזה איש שיעזור לכם.
תודה.
בבקשה. בשמחה רבה. התוכנית הזאת עומדת להסתיים, דה לך,
אבל
רציתי שנשמע עוד שיר קטן קטן.
יאללה.
לקראת זה גם הוא מהטקס הלאומי.
איך אהבתי את הפלייליסט היום, הביצועים מהטקס
הלאומי. כולו מהטקס הלאומי, שנמצא ביוטיוב, ויאר תשלח לך לינק ספציפי לעברי לידר, וזה בועז שרבי. ישלחו לך, ישלחו. בועז שרבי, העצום.
וואי, איזה יופי, זה היה השיר הזה.
תודה רבה על היום הזה, אלי, אנחנו ניפגש פה מחר.
ביי, ביי, חיבוק.
אחרינו מזכירת תל אביב יפו. חיבוק, כללי.
שם בית הקטן, שושנים פחות בגן, ובשור החרבן, היונה, ואני חולם עכשיו, על כנפיים של זהב, איך בשמיים אני עף ורק אלייך שב ניליאן מחבקת וטובה ניליאן מחזקת ושלבה ניליאן מחכי לי אהובה בצל אלון כבד
חי לו זיכרון עובר באיתי רוחו נועד כמו תמונה ואני חולם עליו בסופה ובשרה איני יכול עוד בלעדיו רוצה אותך עכשיו ניניה מחבקת וטובה ניניה מחזקת ושלבה ניניה